על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
ערב טוב לכולם. בדרכי לכאן צלצלו אליי מבית משפחת הרב גרילק ובישרו את הידיעה הקשה על אותו ידיד נפש שבמשך שנים ארוכות לא זזה ידי מתוך ידו, שיחד הסתובבנו במקומות רבים מאוד ברחבי העולם כצמד, למרות הפרשי הגילים הגדול שבינינו, ו הרב גרילק חולל מהפכות, חולל את מהפכת התשובה בדרום אמריקה בדרכים שמעט מעט מאוד מהאנשים יודעים כיצד התגלגלו הדברים. הוא, כמו שאמרו בהודעה בחדשות, היה איש אמונם של גדולי ישראל. הוא זה שסיגל ללשונו כילד שיצא מאירופה העמוקה כניצול שואה קטן, ולאחר מכן תלמיד ישיבת פוניביז' וכל תורה, סיגל לעצמו את השפה העברית בצורה יוצאת מן הכלל, כשבצורה המכובדת ביותר והעכשווית ביותר לימד את כולנו איך להגיש רעיונות של תורה לקהל הרחב, הרחוקים והקרובים. ממניחה יסוד של מערכת ההוכחה לאמיתות התורה, מצוות האישים שהוביל את הסמינרים ההיסטוריים הגדולים שהיו ואינם עוד כיום, שחוללו את מהפכת החזרה בתשובה שהחלה ברובד האינטלקטואלי של החברה והתפשטה לכל רבדי העם. והוא היה אז, כבר אז, אפשר לומר, זקן השבט, עם רוח צעירה, ומעל הכל, עם מידות יוצאות מן הכלל. וכשנסיים את התוכנית פה, נלך ללוותו לדרכו האחרונה. רב, חבר, ידיד, אהוב, בשר מבשרינו, שלא זזה ידינו זה מזה במשך כל כך הרבה שנים, גם כשפיזית לא נפגשנו, אבל רוחנו היו, רוחותינו היו קרובות זו לזו, וכל כך הרבה למדנו. ולא רק אני, אלא רבים רבים מאוד, ורבים עוד יותר, מאלה שאפילו לא מודעים לכך, עד כמה שרוחו השפיע על כל העולם הזה המתחדש, והסגנון של הקנקן החדש שבתוכו היין הישן שהוא חידש ולימד את כולנו. והיא זכרו ברוך. אנחנו לקראת תחילת ספר במדבר, חומש הפקודים. בחומש הזה יש פעמיים מפקד של בני ישראל, פעם אחת בצאתם ממצרים, ופעם שנייה לפני היכנסם לארץ ישראל. ללמד שהדור התחלף, אבל העם נשאר אותו עם. ללמד שהדור התחלף, אבל הסיבה לספירה נשארה אותו דבר. וכך אומר רש"י על הפסוק הראשון בספר במדבר. להודיע חיבתם של ישראל, שמונים אותם, ולא סתם מונים ומוסרים לנו איזה סכמה כללית, אלא כל שבט, יורדים לפרטים, ואחרי שמונים כל שבט, לא מניחים לנו לחשב את כולם דבר שכולם, כל אחד יכול לעשות, אלא מוסרים לנו את המספר הכולל, העולה מתוך החישוב של כלל השבטים הנספרים. ונחשוב לרגע, אם כל כך רבה חיבתם, שכל אחד חשוב, שסופרים וסופרים וסופרים, אז כמה גדול הכאב כשחסר אחד. היום, חווה בייר, היה יום השנה לכניעתה של הגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. היום הזה, שבו מציינים בעולם את ה... בעולם מציינים את זה לפי התאריך הלועזי, שזה 7 במאי, או 9 במאי, תלוי איפה, הכריזו על הכניעה. בפועל זה היה ב7 במאי, ברוסיה הציעו על 9 במאי, אבל במחנות עשו מפקדים, בבוקר בלילה, כל יהודי היה חשוב להם. כמה כאב למי שגדולה חיבתם של ישראל, עד כדי כך שבאותה תורה שכל כך מקצרים במילותיה, שהלכות שבת הם הערים התלויים בסערה, כמה כאב כשכל אחד ואחד חסר. וכמה כאב כשכל כך הרבה חסרו. אז, ושבעתיים גדול הכאב, כשמי שכל כך כאוב, מי שכל כך אוהב, הוא זה שבידו לעצור את כל החסרונות הללו, את כל הצרות הללו. ואם הוא בכל זאת לא עושה, אנחנו מבינים עד כמה שהדברים הללו הם חלק מהתהליך של עם ישראל, שלא ניתן היה לעשות את זה אחרת. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
כן, שלום. אני שומעת מוזיקה ברקע, אבל אני לא שומעת את עצמי.
תסגרי את הרדיו, בבקשה.
זה בסדר.
אני לא יודע מה קורה אצלך, אצלנו אין מוזיקה.
אוקיי.
את מתבקשת לסגור את הרדיו אצלך.
כן, 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 בסדר, גיליתי את הבעיה. אפשר...
בבקשה.
לדבר משהו? להגיד משהו?
לא להגיד, רק לשאול שאלות. אנחנו לא תוכנית של להגיד דבר, זו תוכנית של שאלות.
אוקיי, אז בוא נשאל שאלה. למה המנהיגים החרדים שלנו, כן, לא מכוננים ולא מתקנים חוק שקשור לגזענות, שאם שאילולי היה כזה חוק, לא היינו, דמם של החרדים לא היה מותר, כמו בארצות הברית. יש חוק של גזענות, שאוי ובוי אם אתה אומר לקושי משהו, או מעיז להגיד לו משהו, אז זה בכלא, אנשים מוצאים את עצמם בכלא, ונשפטים.
האמת היא שכבר דובר על זה, האמת היא שכבר דובר על זה, וכבר הוגש כזה חוק, בדיוק כמו שאת אומרת, הוא דובר על זה וכבר הוגש כזה חוק, אני לא מאמין בחוקים האלה. אין פה עניין של חוק, אי אפשר לבוא... ולהגיד לחתול שחוקק חוק שאסור לו לרדוף אחרי האכבר.
הבנתי.
הרי בסך הכל יהיה חוק, אבל אף אחד לא יאכוף אותו.
אבל עדיין, סליחה כבוד הרב, עדיין, אם חלילה, אם מישהו מאיתנו, מישהו יגיד איזה משהו פוגעני כלפי ערבי, או כלפי מיעוטים אחרים פה בחברה הישראלית, אז זה יהיה שומו שמיים, אבל למה אצל חרדים... זה, נראה לי שזה נעוץ
אני רוצה לשאול שאלה אחת.
ההנהגה החרדית שלנו היא לא מספיק חזקה.
זה לא קשור להנהגה. אני לא יודע למי את קוראת הנהגה חרדית. אם את מתכוונת לחברי הכנסת...
המפלגות, אני מתכוונת למפלגות החרדיות.
אז אני רוצה להגיד... אז אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
לפי כל המדדים, חברי הכנסת המוכשרים ביותר, החרוצים ביותר, והמסורים ביותר, לפי כל המדדים, הם חברי הכנסת החרדים. לפי כל המדדים, לפי מדדי שהייה בעבודה, לפי מדדי של הגשת הצעות חוק, לפי מדדי נאומים, לפי מדדי האהדה שיש להם במסדרונות הכנסת על ידי המתנגדים הכי גדולים שלהם. קחי למשל אפילו היום שחבר כנסת מהמפלגה הכי מתנגדת לא חסך שבחים מחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר על צורת התנהלותו וייצוגו את המדינה בהיותו ראש משלחת בהונגריה. אז כך שלמעשה מבחינת חברי הכנסת הם פשוט פועלים במציאות בלתי אפשרית. וכל אדם נורמלי, אם היה רק יכול, היה צריך לברך שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אישה, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני חבר כנסת. משום שזה אחת, שלא עשה אני חבר כנסת חרדי. כי זה אחת העבודות הכי כפויות טובה שיש, והכי בלתי אפשריות.
אבל עדיין, עדיין את העיקר שיעשו.
אבל אני מכיר את העבודה
שלך. זה ממש אנטישמי, ככה היו בגרמניה.
נכון, נכון, זה בדיוק.
העמודה שהופיעה בעיתון שחרדים עם קופסאות של כסף. מה זה הדבר הזה? זה פשוט נורא.
זה נכון, אבל בואו ניקח את זה בצורה ספורטיבית. אז עשו, אז אמרו, השיירה עוברת. הקריקטורות נובחות והשיירה עוברת. הרי הדרך הכי טובה להגיב, כשכל דרך אחרת ממילא לא עוזרת, זה פשוט לצחוק ולהמשיך הלאה. אם לא יכולים להתעלם שזאת דרך הכי, עוד יותר טובה, צריך להבין שמה שהגברת מציעה, זה בדיוק כמו להציע בספרד שהיהודים הנמצאים תחת שלטון הכנסייה יחוקקו חוק שאסור לכנסייה לרדוף אחרי יהודים. זה בדיוק אותו דבר. אנחנו צריכים להפנים את מה שדוקטור נתן בירנבום אמר כבר בשנת תרצ"ח צדיק ח', שאנחנו נמצאים בגלות אצל היהודים. בגלות אצל אחינו היהודים זאת הגלות הכי הכי כואבת. וזה שנמצאים בקואליציה או באופוזיציה, זה לא משנה כי הוא זה לגבי עובדת היותנו בגלות. ומוכיחים לנו את זה. אז בגלות כמו בגלות. אז אנחנו צריכים להתעסק בשלנו, ולהתעלם מכל כל רעשי הרקע, מה שברור לגמרי, שהרעיונות הללו להשתמש בכלים שלהם, נגדם, הם רעיונות שאינם ישימים, ולעולם לא יצליחו ולא ישנו שום דבר. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, מברך.
כן, כתוב בגמרא בערכים, שאם מלא מה הקדוש ברוך הוא בדין, עם אברהם יצחק ויעקב, אז זה לא יכול לעמוד בתוכך. שאלה היא, מה עושה בגמרא הזאת? קודם כל, אם לא, אז מי כן?
לא הבנתי, עוד פעם, איזה גמרא? לא שמעתי את הציטוט שציטטת בגמרא.
אז גמרא בערכים, דף י"ז.
כן.
מה שאתה אומר, שאם מה הקדוש ברוך הוא בדין עם אברהם יצחק ויעקב...
אני לא מבין את המילים שאתה אומר, אלמלא מה? עוד פעם, יש פה איזה בעיה בבהירות.
אם מה הקדוש ברוך הוא בדין עם אברהם יצחק ויעקב, אז לא יוכלו לעמוד בפני התוכחה.
כן.
כן, זה ברור?
בערך, כן.
אם הם לא יוכלו לעמוד בדין, אז הם כן יוכלו לעמוד בדין.
זה בדיוק מה שהגמרא באה לומר. בקל וחומר, שבפני בית דינו של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעמוד, אלא אם כן מידת הרחמים מתערבת, אלא אם כן מידת החסד מתערבת. זה בדיוק מה שגמרא אומרת. אנחנו אומרים את זה בתשאלת ראש השנה, מי יצדק לפניך בדין? זה בדיוק מה שגמרא בא ללמד אותנו.
זה לא סתירה לנמד לכיסופה?
לא, זה לא סתירה לנמד לכיסופה. למה זה סתירה לנמד לכיסופה? למה זה סתירה לנמד לכיסופה? לא מדברים על מתנות, הם מדברים על סגנון של דין מבחינת מידת הדין, וסגנון של דין מבחינת דין שמורכב מדין וחסד. זה עדיין לא, זה עדיין לא מתנות. עדיין לא מתנות.
יש עוד שאלה?
נשמע.
מה אני יכול להסביר, מה ההסבר בברוך שאני קורא מלאכותו, וגם נראה במצטן ברורה שזה קשור ל...
אני לא יכול להסביר את זה בתוכנית כזאת, כי זה נושא לשיעור ארוך ועמוק, מה זה ייחוד העילה ומה זה ייחוד התתו, זה לא הבמה המתאימה, הרדיו בכלל לא במה המתאימה לדברים כאלה. זה צריך ללמוד בבית מדרש. תודה רבה, כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
רציתי בבקשה לדעת, בתור מה החיוב של פרור ורוב. מצד ההלכה, החיוב זה להביא בן ובת. איזה חיוב יש להביא עוד ילדים לעולם? וכמה אדם צריך להשתדל בשביל
זה? זה לא שאלה שאני יכול לטפל בה בשידור, זה לא שאלה שבכלל מתאימה לתוכנית שלנו, זו שאלה הלכתית, זה לא שאלה אותה בשביל תוכניות להלכה. תודה רבה.
תודה רבה.
ארגון מעלה של בוגרות הסמינר מוציא בעזרת השם מסע לפולין עם הרב נוי יושל בחף דלת בסיוון, מסע מספר 11 לבוגרות הסמינר שטרם התחתנו, בנות בנות חרדיות בלבד, ארגון מעלה, אפשר לנסות לקבל פרטים ולהירשם אצל ארגון מעלה, מי שרוצה את הטלפון שלהם, יתקשר לטלפון 02-581-6573 ויבקש שם את הטלפון של ארגון מעלה. 02-581-6573, לבקש את הטלפון של ארגון מעלה, להירשם ולשמוע פרטים על המסע עם הרב נוי יושל לפולין, מסע מספר 11, לבנות הסמינרים, לבוגרות הסמינרים שטרם התחתנו. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום, שלום.
שלום לך. ראיתי מדרש שאני לא יודע לי איפה מופיע המדרש, אבל ראיתי ציטוט של זה, שכתוב שם שכשאדם מגיע לבית דין של מעלה, אז שואלים לפניו, שואלים אותו מה למדת, למדת המקרא, הוא אומר כן, מה את המשנה, התלמוד וכולי וכולי, ומורכים איתו על כל חוקי התורה.
מדרש של השירים שמובא בנפש החיים.
כן, ואם אחד מהם הוא לא ידע, אז הכלבים רודפים אחריו, דברים מפחידים. השאלה באמת מה, הציפייה מאיתנו באמת להיות ברמה הזאת, וחדשים לדעת לראות את הדברים האלה.
תראה, את הלשון הזאת שאמרת בסוף אני לא מכיר, המדרש שמביא חיים מבולוז'ין בנפש החיים שער דלת בתחילתו הוא בסגנון הזה, אבל לא בדיוק, אני לא זוכר דברים חריפים כאלה, אבל יש שם דברים מבחינת השאלה זה אותו דבר. העניין הוא כזה, מדובר שם על הדרישה האופטימלית. ברור לגמרי שילד שנפטר בגלל 13 והשבוע אי אפשר לדרוש ממנו שבשבוע אחד ידע את כל התורה כולה, או בגיל 20 ושבוע, אם נגיד שבית דין שמעל אדם בגיל 20. אי אפשר לדרוש ממנו שידע את כל התורה כולה. ודאי שכל אחד יכול להגיע למה שהוא יכול להגיע. הרי מצד אחד כתוב חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשה אלה, מעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב, ומצד שני יש את הסיפור של רבי ישראל מסלנד, עם רבי נפתולי אמסטרדם, שאמר לו רבי נפתולי לרבי ישראל, אני, לו היה לי את הכישרונות של השגסריה, ואת הלב של רב אלכסנדר זיסקין מאורדנה, ואת המידות של מר, של רבי ישראל מסלנט, הייתי אדם מושלם. אמר לו, רבי ישראל מסלנט, אתה תהיה אדם מושלם עם המידות שלך, ועם הלב שלך, ועם הכישרון שלך, ולא יותר, ויותר מזה לא דורשים. אלא מה? שלא מגלים לאדם מה היכולות שלו. ולכן אדם צריך לחשוב שהוא מסוגל להגיע לאברהם יצחק ויעקב, ולשאוף להגיע למקסימום, ואז הוא יגיע למה שהוא יכול להגיע, ואף אחד לא ידרוש ממנו יותר מה שהוא יכול להגיע. מה שכתוב שם במדרש זה הכוונה לאדם שבאמת זה מה שהוא מסוגל היה להגיע. אבל אדם שלא מסוגל היה להגיע מלכתחילה ליותר מלדעת חומש רשי, לא ידרשו ממנו יותר מזה.
אבל מצד שלי, איך אדם יכול לדעת למה הוא מסוגל?
הוא לא אמור לדעת. לא גילו לנו. ולמה לא גילו לנו? פשוט. כי אם היו מגלים לכל אחד לאן הוא יכול היה להגיע, אז יהיה אדם אחד ש... המצב הנוכחי שלו לעומת מה שהם מגלים לו שהוא יכול להגיע היה מייאש אותו, כי זה היה נראה לו המון, הרבה רחוק, הוא היה נופל לזרועות הייאוש. ואם הדבר שאליו הוא יכול היה להגיע נראה לו קרוב מאוד אליו, הוא היה שוקע בתרדמת חורף כמו בסיפור של הארנבת והצב. וכדי שלא יקרה לא הייאוש ולא התרדמת הארנבת בתחרות הריצה שלה עם הצב, לא גילו לאף אחד לאן הוא יכול להגיע, ולכן כל אחד צריך לשאוף למקסימום. ולדעת שאם הוא שואף למקסימום ומנצל את הזמן במלוא האיכות והכמות, הוא יגיע למקסימום שהוא יכול להגיע. ואולי גם זה הפשט בחייו אדם לומר, מתי יגיעו מעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב, שכמו שאברהם יצחק ויעקב נהיו מה שאברהם יצחק ויעקב צריכים להיות, כלומר אברהם לא נהיה עמוד עדין, ויעקב לא נהיה עמוד החסד, אברהם נהיה עמוד החסד, יצחק נהיה עמוד הדין, ויעקב נהיה עמוד האמת, אז כך כל אחד ואחד צריך לשאוף להגיע למה שהוא מסוגל להגיע, אבל הוא לא יגיע למה שהוא מסוגל להגיע אם הוא לא ישאף למקסימום.
ובעצם זה כל אחד, כל אדם יסתכל על עצמו וישאף למקסימום שנראה לו שיכול להגיע אליו.
לא אמרתי את זה. כל אדם יוכל להגיע למקסימום שהוא יכול להגיע, אבל הוא לא יודע מה המקסימום שהוא יכול להגיע. ולכן הוא צריך לשאוף למקסימום המקסימלי האובייקטיבי.
עכשיו כמה שיותר.
כן, והוא יגיע למקסימום הסובייקטיבי.
והמדרש בעצם מדבר על המקסימום
ששייך. המדרש מדבר, כן, לא מדבר על האדם, האדם השלם, על האדם שבאמת יכול להגיע. כן. הרי כתוב בגמרא ככה, כל מי שיכול למחות, אם נחזור לידידינו הרב גרילק, זכרונו לברכה, קשה להגיד את הצירוף הזה, שיחד איתו נוצק הבסיס לעולם התשובה של היום, והיה לי הזכות להיות השותף שלו בעניינים האלה. אז מקסימום, כתוב במדרש ככה, מי שיכול למחות באבון אנשי ביתו ואינו מוכן נתפס באבון אנשי ביתו. מי שיכול לתפוס באבון אנשי עירו ואינו מוכן נתפס באבון אנשי עירו. מי שיכול לתפוס באבון כל העולם כולו ואינו מוכן נתפס באבון כל העולם כולו. אמר ידידי הדוקטור סרברניק, שיחד היינו הצוות שבנה את הבסיס הזה, דוקטור סרברניק והרב גרילק וצבין בל ועוד כמה, אז הוא אמר, אני בעל גאווה. אני חושב שצריך להיות בעל גאווה. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב שהוא מסוגל להחזיר בתשובה את כל העולם כולו ולשאוף לזה. ולא להסתפק במועט ולחשוב שיכול רק לטפל באבונות אנשי ביתו. זה מה שאמרנו, צריך לשאוף למקסימום, ואז נגיע, בעזרת השם, לכל אחד למקסימום הסובייקטיבי שהוא יכול להגיע.
תודה רבה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
ערב טוב לכבוד הרב, רציתי לשאול, העניין של, בנושא של הזוהר, החידושים שחידש רבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו, הם התקבלו רק לרבי שמעון בר יוחאי באותו יום פטירתו, או שגם התקבלו למשה רבנו במעמד הר סיני?
כתוב, עלית למרום שבית השבי. דרשו, כן. דורשי רשומות. שבי זה ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי, יצחק בן שלמה וישראל בן שרה, בעל שם טוב. כלומר, הורדת משם את הנשמות. הרי משה רבינו, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני. משה רבינו קיבל, והמהר"ל אומר שורש כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני. המהר"ל אומר שמשה רבינו קיבל את כל המפתחות של פשט, של רמז, של דרוש, של סוד, של כל הפרדס. והתורה הזאת נקראת תורת הקבלה. קבלה זה לא מיסטיקה, זה לא קבלה. תורת הקבלה זה משה קיבל תורה מסיני. כי את הכל הוא קיבל, רק חלק גדול מהתורה שהוא קיבל, הפסיק לעבור רק בקבלה, אלא נהיה התורה הכתובה. כן? רובד הפשט נכתב, רובד הדרש נכתב, ורובד הרמז והסוד לא נכתב, והמשיך להיות בקבלה. אבל ברור שמדובר במערכת שעברה מדור לדור, אלא מה? המערכת הזאת היא מערכת שהיא כמו שורש, כמו גרעין של עץ, וצריך מישהו, חקלאי מומחה, שיתפח אותה, שיעבד אותה, שיתפל בה באהבה ובחום, שייתן לה את כל המרכיבים הנדרשים, כדי שיצא ממנה מן הכוח אל הפועל מה שתמון בה. וזה היה התיקון של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שרמחל, שיום הזיכרון שלו הוא הלילה, רמחל אומר במכתב שהוא כתב לרבי בנימין כהן, רבו בתורת הנסתר, שנשמת רבי שמעון בר יוחאי ירדה לעולם כדי לעשות את התיקון הזה. אז נקרא תיקון. תיקון זה לא כמו שמתקנים מכשיר מקולקל. המילה תיקון, הכוונה, מלשון תקנה, מלשון לבסס את הדבר, להעמיד את הדבר על מקומו. אז רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שהעמיד את הדבר על מקומו, והוא זה שהוציא מן הכוח אל הפועל באמצעות שורש נשמתו את מה שבסופו של דבר נכתב בספר הזוהר. ומיד אחר כך נגנז האור של רבי שמעון בר יוחאי וחזר והתגלה על ידי הארי הקדוש, שהיה ניצוץ מהתיקון של רבי שמעון בר יוחאי גם כן. אבל הוא לא הורשה לכתוב, אומר רמח"ל, ואני צוויתי לכתוב. ועל כן רבו הכתבים מאוד. וכשהוא כתב את זה, הוא היה בגיל 23. הוא כתב את זה רבי בנימין כהן, ובאותה זמן כבר, במכתב הזה הוא מציין שמות של 10 ספרים שהוא כבר כתב עד גיל 23, שבסך הכל יש בהם 2,000 עמודים.
עכשיו, העניין הזה, מי היום בדורנו יכול ללמוד זוהר? יש כאלה דעות שאומרות שלא כל אחד יכול ללמוד זוהר.
מי שרבו אומר לו שהוא יכול ללמוד זוהר, יכול ללמוד זוהר.
אומרים שגם הזוהר, כמה שגורסים יותר, זה מקרב את הגאולה. זאת אומרת, מה הסוד שבדבר הזה?
תראה, יש, בוודאי שחכמי הספרדים ממליצים לקרוא זוהר גם אם לא מבינים, שיש לזה את כוח הקדושה כשלעצמה. ובוודאי מי יבוא אחרי המלך. אבל כמובן שמישהו בא אחי, אז כדאי שגם יבין מה הוא קורא. קודם כל הבנה פשוטה. ומה שאני ממליץ זה זוהר עם ספרו של בן קהילתה של אמי עליה השלום, שיחד עברו את כל מאורעות השואה, הרכבות והמחנות, הרב דניאל פריש, ביצירה היוצאת מן הכלל שנקראת מתוק מדבש. ושם הוא גם כן יבין את המילים, יבין גם את תרגום המילים, ויבין קצת מושגים מעבר לזה, וקצת, ואם הוא רוצה להבין יותר מקצת, הוא גם יכול לעשות את זה דרך הכלי הנפלא הזה.
כן, אפשר לשאול עוד שאלה, כבוד הרב.
בבקשה.
רציתי לשאול עניין של מה שאומרים של הביתה ובאחישנה. השאלה אם המלאכים, הצורה של הגאולה תהיה ביתה ובאחישנה באותו דבר, או שזה יהיה בשינוי?
לא, זה שני מלאכים שונים. הרי כתוב מצד אחד, כתוב אני אשם בעיתה אחי שנה, כמו שכתוב בישעיהו פרק סמך וב או סמך א', בפסוק האחרון, המילים האחרונות של הפרק, ועל זה אמרו חזל, זכו באחי שנה, לא זכו בעיתה. אבל ישנם שני מסלולים של גאולה שמתוארים בנביאים. מסלול אחד מתואר בזכריה פרק ת', הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור ועל עין בין התונות, ויש את המסלול שכתוב בדניאל פרק ת', וערו עם ענני שמיה כברנה שעתה. אומרים חזל, זכו עם ענני שמיה, זכו אני ורוכב על חמור. וזה שני מהלכים שונים לגמרי. ובעומק הדברים, אנחנו כתבנו על הדברים הללו בספרנו גלות ישמעאל, מי זה החמור, הרי עמו דומה לחמור זה ישמעאל, שבמהלך שלא זכו צריך את ישמעאל כדי שהוא ייקח את השלטון מידי עשיו, והוא יהיה זה שמאתגר אותנו, ויותר קל להשתחרר ממנו מאשר מעשיו. וזה מהלך שלא זכו.
שישמעאל יכול להשתלט על עם ישראל בזכות הברית שעשה ישמעאל.
זה עוד נושא. לא כתוב שהוא יכול להשתלט על עם ישראל, זה זוהר על פרשת וירא, שבא ישמעאל לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו שלום, גם אני מעול, גם לי יש חלק בארץ ישראל. כתוב בזוהר, ועתידים לישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כשהיא ריקה מהכל זמן רב, והם יעקבו את עם ישראל ולשוב למקומם. וגם הרמק אומר את זה, ש בני ישמעאל יעקבו את בני ישראל מפני שהם הקימו להם בארץ ישראל איזושהי ישות. זה כתוב גם בדברי הרמק, אבל לא שהם ישלטו על עם ישראל, זה לא ראיתי כתוב. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובכשרות מהודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
ורפואה קרובה לבוא, נותנים כוח לרב שלומקה. מחייגים לישיבתו, בית מרדכי זביל, כוכבית 9887. הצדיק רב שלומקה מברך, ובעזרת השם זה מתקיים. תתבשרו! מסעדת הבשרים רובן האהובה מזמינה אתכם להתענג על תפריט בשרים טעים ומגוון בחשרותו המעודרת של הרב מחפוד. ועכשיו חדש, רובן בצומת הפיל, בני אפרים 280 תל אביב, חנייה חינם ובשפע. על הקולקציה הזאת ידברו שבועות. זויה מזמינה אותך להנות מקולקציה חגיגית ומגוונת לקיץ ולחג השבועות. זויה, תפור עלייך.
הזדמנות נדירה של פעם בשנה להזכיר את שמכם ושמות יקיריכם לתפילה אצל פועל הישועות הגדול ביותר בעולם היהודי. כ"ו באייר, יסוד שביסוד. יום ההילולה של התנא הקדוש, רבי חנינא בן דוסא, זכותו יגן עלינו אמן. יום המסוגל לישועות בעזרת השם. יתקיים מעמד תפילה מיוחד בהשתתפות גדולי הדור של איתה, אשר יעתירו עבורכם בציון התנא הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות הנדירה. יתקשרו עכשיו למוקד הישועות של ארגון חנינא בני, ועבירו שמות לתפילה וישועה בעזרת השם. כוכבית 3429. כוכבית 3429.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
הלו.
שלום.
כן, שלום, רוצה לשאול, לגבי נבואות שהתגשמו, אחד מהדברים הם שצריך שהפרטים יהיו מדויקים. או שלא יהיה דבר שאפשר להגיד עליו שהוא בערך ככה, או שזה צריך להיות מדויק.
תגיד למה אתה מתכוון, אני לא יכול לתת תשובה כלל.
אחד מהדברים על הנבואות על השואה, על מי שמיחזקאל, על זה שרבי אתכם אל מדבר העמים, שלכאורה מה זה מדבר העמים, אז אומרים שכאילו אושוויץ זה כמו מדבר עמים.
מה זה נקרא אומרים? מי זה אומרים?
הרב מנסה להסביר, מסביר.
הבנתי, אני אמרתי, כן.
כן.
אני לא אמרתי את זה רק על אושוויץ, אני אמרתי את זה, הבאתי ציטוט. והציטוט הזה הוא מתוך הספר, בית חרושת למוות אושוויץ, של שני חוקרים, פרופסורים להיסטוריה של השואה, שבעצמם היו בוגרי אושוויץ, פרנץ קולקה ואוטו קראוס, שיש שם פרק שנקרא המקום. ומדברים על המקומות של הרבה מחנות ריכוז. ומדברים על בוכנוולד, מדברים על זקסנהאוזן, מדברים על נוינגאמה. כל המקומות הללו נבחרו להם, כל המחנות הללו נבחרו להם מקומות שהאקלים קשה במיוחד. ומתארים על כמה מהמקומות כאלה, איך שהאקלים היה אקלים מדברי, קר מאוד בלילה, חם מאוד ביום. קר מאוד בחורף, חם מאוד בקיץ, ביצות. ממש מאפיינים של מקומות שבני אדם קשה להם לחיות שם. אז אמרתי, אם באמת מדברים על הגדרה של מדבר, ויש הגדרה של מדבר בתורה, מקום נחש, שרף, והקרב, וצימו אנשי המבומיים, כלומר מקום שקשה לציוויליזציה להתקיים שם בלי אמצעי הגנה מתאימים, אז הדבר הזה יתגשם במדויק, לא בערך.
ועל הנבואה בפרשת האזינו של לחומי רשף, שאין לזה מקבילה, הכתב מעירי, אז הרב מסביר...
רשף זה פשוט, רשף זה רשפי אש, וברור מה שמדובר פה בפורנות של אש. הרי האש והמשרפות זה הדבר המאפיין את צורת הרציחה שהייתה, לא רק במקומות שבמחנות שבהם היו משרפות מלכתחילה, אלא גם במקומות אחרים היו מוצאים את הגופות מהקברים ושורפים אותם. אז רשף זה ברור. חוץ מזה, שהגרמנים השתמשו בנשק לא תקני שנקרא להב יורים, והיו באמצעות רובים שזורקים אלומות אש. כך הם השתמשו בגטו ורשה, כך הם השתמשו לאחר מכן בוורשה עצמה, ובעוד הרבה מקומות. אז כך שהרשף התקיים בפשט של המילה, כן? בצורות שונות, בווריאציות שונות. בסדר? טוב, אני חושב שהוא ירד באיזושהי צורה. טוב, אנחנו נפנה לשאלה הבאה. ערב טוב.
כן, שלום.
כן, כן, שלום וברכה.
שלום הרב. רציתי לשאול לגבי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרק ג', שם הרמב״ם מדבר על הגלגלים וכולי, על כל הצורת הארץ וכל מיני דברים כאלה. האמת, יש לי שתי שאלות שם. דבר ראשון, סתם עניין אותי להבין איך באמת זה קשור ליסודי התורה. זאת אומרת, לכאורה פרק א' וב' הוא מדבר על אמונה ב...
הרמב״ם מדבר שם על צורת הטבע כפי שהייתה מקובלת בימיהם, כמו שבאמת כותב המפרש של הרמב״ם לגבי הלכות קידוש החודש, אפילו שהרמב״ם לקח את זה מהיוונים. וכל הנושאים הללו אין להם תפיסה מדעית בימינו, ויתכן שהרמב״ם מתכוון לפנימיות, ויש באמת גישות שהרמב״ם גם במורה נבוכים מדבר דברים שיש להם יסודות בקבלה, כמו שאומר רבי יעקב ליינר, הבן של רבי מרדכי יוסף ליינר, הרבי מישביצה, והאבא של הרבי הראשון מרדזין, בספר שנקרא בית יעקב, יש שם הקדמה ומבוא, שהוא מדבר על מה שרמזתי עכשיו, אבל כפשוטם של דברים, זאת צורת הקוסמולוגיה, כפי שהייתה בזמנו. עכשיו, אני מיד אגיד על זה כמה מילים. קודם אני אענה על השאלה שלך. ברגע שזאת צורת הקוסמולוגיה, הרי ההשגחה האלוקית מתגלית בשלוש צורות. בתורה, בטבע ובהיסטוריה. ולימוד הטבע זה לימוד דרכי ההשגחה האלוקית. אני אתן על זה משל שוב מרמחל, שהיום יום הזיכרון שלו. רמחל מדבר הרבה על סדר. צריך ללמוד בסדר, ללמוד כללים ולא פרטים, וכולם מכירים את המשל המפורסם שלו בתחילת, בהקדמה לספר דרך השם, ההבדל בין לראיית הגן המסודר בארוגותיו לראיית החורש שהכל מעורבב בו. זה לא רק עניין של אסתטיקה, אלא מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חוקים, עם סדר, פירוש הדבר שזאת הדרך שלנו לעקוב אחרי ההנהגות האלוקיות בצורה שאנחנו יכולים להבין אותה משהו, גם כעצם הדבר וגם כמשל לנמשל. ולכן ללמוד את הקוסמולוגיה ואת מבנה היקום זה ללמוד את דרכי השם. ועל זה כבר הגמרא אומרת שכל מי שיודע לחשב תקופות ומזלות ולא מחשבם, עליו נאמר את פועל ידיו לביטו ומעשה ידיו לא ראו, ככה הנביא ישעיהו מתלונן עליו. וזה מה שנאמר, שאו מראו מעיניכם וראו מברא אלה, לראות את נפלאות הבריאה. וזה מה שאומר הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה א', הקל הגדול הגיבור והנורא מצווה לאוהבו ולראה אותו, והיה אחי הדרך לאהבתו, להתבונן בטבע. ומשם הוא ממשיך לפרק ג' למה שאתה אומר. מה זה נקרא להתבונן בטבע ולראות את אהבת השם? בשתי צורות. קודם כל לראות את הנפלאות הגדולות, ואחר כך לראות את מה שכתוב בתהילים. פרק קוף מם או פרק מם, רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. הרי כל זה לא עשית אלא בשבילנו. ממילא זה חלק מלימוד דרכי ההנהגה ודרכי ההשגחה. עכשיו, למה הרמב"ם אומר דברים כאלה שהיום לא מובנים? אז התשובה היא כזאת. הרי מה זה נקרא ידע מדעי נכון? ידע מדעי נכון זה ההגדרה שלו, בני אדם, באמצעות השכל שניתן להם על ידי הבורא, צופים אל הטבע, באמצעות כלי הטכנולוגיה שנבראו על ידי השכל שניתן על ידי הבורא, ואוספים ידע ומנסחים חוקים, תוך כדי שהם חותרים להגיע לאמת בצורה אובייקטיבית, זה נקרא חוק מדעי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות לגלות את הטבע בשלבים. וכשהוא ציווה את האדם הראשון, הורדו בדגת הים ובעוף השמים וחיבשוע, זה ציווי לגלות את סודות הטבע. למה הוא לא נתן להם אפשרות לגלות את המילה האחרונה, את הבוטום ליין, את השורה התחתונה, את הגילוי האחרון שמגלים בסוף? משום שכל גילוי כזה זה משל. ומהמשל הזה לומדים נמשלים פנימיים ורוחניים. ברגע שהמשל ניתן והנמשל נלמד, אפשר להחליף את המשל, והנמשל לא זז ממקומו. בצורה, אותו דבר כמו משל למלך. היום אין מלכים. הרי יש ספק גדול אם אפשר לברך על צ'רלס מלך אנגליה, שחלק מחוכמתו, שחלק מכבודו לבשר, שנתן מכבודו לבשר ודם. למה? כי מלך זה מי שמסוגל, יש לו סמכות להרוג. ועל מלכת אנגליה בזמנו, פסקו כמה פוסקים שמותר לברך עליה, כי יש איזה מקום, איזה איים היו אז, שהיא עוד יכולה, הייתה מלכה באמת. היום אני חושב שגם זה כבר לא קיים. אז מה זה משל למלך? אבל היה מלך, וכולם יכולים ללמוד את ההיסטוריה, וכולם יודעים מה היה, וכולם יכולים להוציא מזה נמשל. אז זה שהיום אין מלך, זה לא עושה את המשל למלך, לא לעניין. וכל הסיפורי הפריצים, וכל הסיפורים שהיו ואינם עוד, אבל כמשלים הם טובים. אותו דבר גם כן, הידע המדעי של אז, הוא מצוין בשביל ללמוד מזה נמשלים. בסדר? ברוכים תהיו. יוצאים לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
ההרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-4153-982 052-4153-982.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
היינו כחולמים. העיר חריש היא חממה עירונית אשר מעניקה מעטפת שלמה למשפחה החרדית. בזכות מגוון מוסדות חינוך מובחרים לכל השכבות והגילים, פארקים וגני שעשועים, קרבה לכביש 6 ואווירה נעימה וייחודית שיש רק בחממה עירונית. חריש, חממה עירונית.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו. הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור. נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ, ודוחה את היתוש לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, דוחה יתושים הנמכר ביותר בישראל.
רוצים נחת מהילדים? רב שלומקה, מליץ יושר. מחייגים לישיבתו, בית מרדכי זביל, כוכבית 9887. הצדיק רב שלומקה מברך, ובעזרת השם זה מתקיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול על העניין שכתוב על רבי עקיבא שעל כל קוץ וקוץ הרש תילי תילים של ההלכות. השאלה, והרב הסכים מקודם את העניין שבמשה רבנו, על הסוף הוא אמר לו את כל מה שהתלמיד עתיד לחבש לרבו. אז איך זה מתאדר מה שהגמרא אומרת שם, שהוא ראה אותו כשם תרים להוציאות ואלה ידע מה יקרה.
אתה שואל מצוין, אני אומר את זה ככה. את מה שאתה שואל, אני שואל ככה. הגמרא אומרת שבא משה רבנו ושמע את רבי עקיבא ולא הבין, וחלשה דעתו. ואז רבי עקיבא אמר, הלכה למשה משיני, ומשה נרגע. אם אני הייתי משה רבנו, אז הייתי מגיב הפוך. כשהוא היה אומר דבר ולא הייתי מבין, לא הייתה נחלשת דעתי. מה, אני מבין הכל? הרי אני ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אני לא חייב להבין הכל, נכון? אבל כשהוא היה אומר הלכה למשה מסיני, הייתי נהיה מתוסכל. רגע, מה, אני כזה שכחן? הרי לא נס לחוב, לא קעת עינו, אני לא שוכח. אז אני נמצא בהר סיני, ולא יודע על מה הוא מדבר, והוא אומר שזה הלכה למשה מסיני. התשובה היא, כל מה שרבי עקיבא למד, זה פשוט כמו שדיברנו קודם, הוא הוציא מן הכוח אל הפועל, דברים שניתנו למשה מסיני. משה רבינו קיבל את הכל. את הכל הוא קיבל. אבל הוא קיבל, לא הכל הוא קיבל בפועל, אלא הוא קיבל את המפתחות להכל. חלק מהדלתות היו סגורות, צריך לפתוח אותן. כמו הדוגמה שהבאתי בתחילת התוכנית, נתנו לו את כל הגרעינים של כל הפירות. עכשיו צריך לשתול אותם. רבי עקיבא פתח את הגרעינים הללו וראה מה בפנים. אבל משה רבינו, כששמע את רבי עקיבא, הוא אומר דברים שהוא לא מבין, הוא חשש אולי תינתן תורה חדשה, ואז הכל מתמוטט, הרי אחד מקרא אמונה, אז אני מאמין באמונה שלמה, שלא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. עכשיו, כשרבי עקיבא אמר, כל מה שאני אומר, זה מעשה הלכה למשה מסיני. כן? זה היה לי חברות הפעם. אדם צנוע וענב, אני הייתי אברך בן 22-24, הוא כבר היה אבא לילדים, ידע ללמוד בצורה יקית, מסודרת והכל. כשהיינו לומדים, למדנו אז, אני זוכר, סוגיות בברכות. והיינו לומדים סוגיה, ואז הוא היה שואל שאלות בהלכה. בנושאים שבאמת יוצאים מתוך הסוגיה, ואני לא הייתי יודע ממיני ומסמיני על מה מדובר, הוא היה נותן לי את התשובות. ואני הייתי אומר, אם קבלה אין אקבל. ואז הוא הראה לי איך שהתשובות שהוא נתן למעשה מוצאות מתוך הסוגיה, שזה אתה למדנו, רק אני לא שמתי לב. כי לא פיתחתי את הדברים בתהליך הנכון כדי להגיע לזה. ולאט לאט לומדים את זה גם כן. וזה מה שעשה רבי עקיבא, וזה מה שהרגיע את משה רבנו, שלא תורה חדשה תינתן, אלא הכל תמון במה שהוא קיבל.
אבל עכשיו השאלה כאילו, האם אפשר להגיד נגיד שרבי עקיבא יותר גדול ממשה רבנו, משהו כזה? כי היה מישהו שרצה להביא לי לסמך, כאילו מה שכתוב שרבי שמעון אמר, שרבי שמעון בן יוחאי אמר שהוא לא היה כמותו מעולם, ואז כאילו יש את ההשגה של היעבד, שהיעבד
כותב... יש, אז זה רשי באירובין דף נגימה למוד בית, שרשי אומר, והרי שטויות הרבה. כל הנושא הזה גדול ממי, גדול ממה, הוא גדול במה. הרי אם מדברים על נבואה, כתוב לא קם בישראל נביא כמשה עוד. וכשמשה רבינו ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, כשהוא אומר ונפלינו אני ועמך, אומר בעל היקרים שמשה רבינו גם ביקש שלא יקום עוד נביא כמוהו. כך שאף אחד לא יכול לבטל את נבואת משה. עכשיו יש, כל אחד יש לו את שורש הנשמה שלו. שורש נשמתו של משה רבינו זה תורה שבכתב. שורש נשמתו של רבי עקיבא זה תורה שבעל פה. זה בדיוק אותו דבר שכמו שתשאל, האם יעקב אבינו לא היה יותר גדול מאברהם אבינו? הרי יעקב אבינו הוא עמוד האמת. אברהם הוא עמוד החסד. לא, אברהם הוא עמוד החסד, יעקב עמוד האמת, ואי אפשר לשאול, האם צבע אדום יותר טוב מטעם מתוק? מיני ומיני, תתבהר הסוגיה.
אז מה זה בעצם מה שהרבם לדוגמה אומר, שכל אחד יכול להיות כמשה רבנו, זאת אומרת, מביא דוגמה של גדול בתור משה רבנו, כאילו אם זה ככה, אז זה לא דווקא משה רבנו, זה כולם גדולים.
ברור שמשה רבנו, ברור שמשה רבנו הוא זה שנבחר לקבל את התורה ולהוציא את עם ישראל ממצרים. אז ברור שמדובר פה באישיות שלפניה לא היה ואחריה לא יהיה, הרי זה כתוב. הרי לא נאמר על אף אחד שלא קם כמוהו באיזה תחום פה שנאמר על משה רבנו, בתחום של נבואה שזה מה שבונה את כל התורה כולה.
זאת אומרת,
הרב
אומר שהנבואה זה הדבר הכי גדול.
בוודאי. הרי כתוב, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה, וענווה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי רוח הקודש. ורוח הקודש זה עוד לא נבואה, זה רק השער לנבואה.
אתה לא מכיר שהיה בית צודק בהצגה שלו, כן, אני מבין
לך. מי צודק בהצגה שלו?
בהשגה שלו, על הדואר.
לא הבנתי.
שרבי שמעון בן יוחאי אמר שלא היה כמותו מעולם, אז היה בית...
בוודאי שלא היה כמותו מעולם, לא היה כמותו מעולם, וגם לא היה כמותי מעולם, וגם לא כמותך בעולם.
בדיוק, אז כי הבית שואל, הוא אומר, הרי היה את משה רבנו והיה את כל הגדולים, אז היה בית, כאילו, איך... כאילו, היה בית שואל כשאלה כותב שאלה, כאילו... שזה קושה, כאילו...
אז התשובה על השאלה של היה, ועצימה שאנחנו אמרנו כאן.
טוב, בסדר.
תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שלום. יש לי שאלה בבקשה. המראה בשבת אומרת על הפסוק ועשית מעקה לגגיך כי ייפול הנופל ממנו. לכאורה, מה הכוונה הנופל? לכאורה, כאילו הוא לא נפל. אז הגמרא אומרת, ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית, אבל אתה אסור לך לגרום. למה? כי הגמרא אומרת ש...
להגן עם זאת זכות על ידי זכאי, כן.
כן, וחובה על ידיך, וגם יש משנה באבות, שאומרת, אף הוא ראה גולגולת וכולי, והסתכלתי שם בכל המפורשים שאומרים שאפילו אם הוא לא היה... הורג, הוא היה נהרג בצורה אחרת, אבל זה שהרג הוא לא, הוא, כן, הוא,
כן.
כן, השאלה נשאלת, ידוע, זה שאלה ממש מפורסמת מהאור החיים על יוסף והאחים, שהוא הוא מסביר שם בפרשת וישב, שהוא אומר שרובן זרק אותו לבור, כי הוא רצה להציל אותו מ בעל בחירה.
כן.
איך זה מסתדר?
תראה, אתה ככה ברגעים האחרונים של התוכנית נוגע באחד הסוגיות הכי קשות שיש. ואני רק אגיד דבר אחד, כשמדובר בבעל בחירה מול בעל בחירה, אז השאלה עומדת בפני עצמה. הרי לי יש בחירה, נניח, לעשות איזשהו דבר עבירה כזה או אחר. אבל אם דבר העבירה הזה קשור לעוד מישהו, שעל ידי בחירתו הוא יכול למנוע ממני לעשות דבר העבירה, אז מה פתאום שאני בבחירה שלי אכפוף את הבחירה שלו? הרי מבחינת הבחירה שלו הוא יכול לבחור מציאות שבה אני לא אוכל לעשות את העבירה. ואני מבחינת הבחירה שלי בוחר כן לעשות את העבירה. איך זה מסתדר? אז הוא אומר, פה יש מתמטיקה מאוד מורכבת. כשבעל בחירה עומד מול בעל בחירה, אז יכול להיות שדברים יעשו בצורה שיראו כאילו דברים נעשים אחרת ממה שנגזר. עכשיו, איך זה מסתדר עם הגזירה העליונה למעלה? זה כבר אותה שאלה של ידיעה ובחירה ברמה הרבה יותר מורכבת. כי פה השאלה של ידיעה ובחירה כבר חודרת לתוך המציאות שלנו. ואני מקווה שהבהרתי את עצמי נכון, כי אני לא כל כך מבין את מה שאמרתי, אבל לא כל כך, לא חושב שמה שאמרתי מספיק ברור, אני מתכוון להגיד ככה. אבל זה הכיוון.
עוד מילה אחת, יש חופץ חיים בתחילת פרשת משפוטים, שאומר לפסוק, ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. ויש גמרא בבבא קמא שאומרת, שלא תאמר הוא מכה, שהשם מכה והולך לרפות. אז אומר חופץ חיים, אבל הפסוק אומר, והיכה איש את רעהו, והגמרא אומרת, שלא נאמר שהשם מכה, אומר חופץ חיים, שאפילו מישהו מכה את החברו במזיד, זה בא מהשם.
כן, כן, ברור שבסופו של דבר, שוב, אתה מבין שאנחנו נוגעים פה בתחום העדין שבין ידיעה לבחירה. טוב, אנחנו פשוט לקראת סוף התוכנית, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, תודה רבה לצוות. ושנשמע בשורות טובות, כל טוב.
כל חיי תמיד